טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן כמדי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו נדבר עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת. בימים אלה צריך להגיד גם אור, קצת אופטימיות, תקווה. תמיד אנחנו שמחים לתת במה לאותם אנשים שעושים יום יום, שעה שעה, למען האחרים בעמל רב. וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה, אנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור, רן לודין שיושב כאן לצידי ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו הוא גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה עם דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית. דוקטור אייל דורון, שעובד עם מנהלים בארץ ובעולם, עוסק רבות בחינוך יצירתית, וגם חוקר את נושא האש, האושר, וכתב עליו בכמה מהספרים שלו. על פי דוח האושר העולמי 2025 שפורסם בשבוע שעבר, ישראל רשמה ירידה קטנה אך שומרת את מקומה בעשירייה הפותחת, מקום שמיני בעולם במדע צביעות הרצון מהחיים. ערב טוב לך דוקטור אייל דורון.
ערב טוב, איזו הקדמה מוזרה, כל מה שקורה
סביבנו,
ואנחנו מתלוננים על ירידה בעשירייה הפותחת של מדד הצביעות הרצון העולמי, זה נשמע הזיה.
כן, זה ממש אסקפיזם במיטבו, במיוחד בימים אלו, אבל זה באמת, אם אתה יכול קצת להגיד כמה מילים על האושר, מהם המרכיבים, ומה ההסבר לכך שאנחנו אנשים מאושרים?
אז אוקיי, אז קודם כל זה באמת מדד עולמי, והוא מעלה על המדינות בעולם, באמת העולם מוזר מאוד לראות אותנו ממוקמים ככה שנה אחרי שנה, אפילו תקופה שבאו לבדוק, והיו בטוחים שאנשים פשוט מבלפים את הסוקרים. אז זה ככה, אם נבין קצת יותר מה זה עושר ומה עושר הוא לא, אז יהיה לנו, זה קצת יותר יסתדר לנו. כי אם אנחנו מדברים על עושר בתור שמחה רגעית, והדבר הזה שחומק בין האצבעות, והדברים האלה שהרגשנו חיובי או שלילי רק אתמול, אז אנחנו לא היינו בעשירייה הפותחת, אני לא בטוח שאם היינו במאה הפותחת.
לגמרי.
כי זה קשור להנאה ולמתח ולדאגה. אבל תראי לדוגמה שאלה שהם שואלים שם, ותביני את התמונה האחרת, כי הם מתייחסים לאושר בצורה בעיניי הרבה יותר רצינית, למשהו שקשור יותר לאיזו תחושה מצטברת של משמעות לאורך החיים. למשל, תדמייני שאת עומדת מול סולם, מ-0 עד 10, יש לו בסך הכל 11 שלבים, ו-10, השלב העשירי, הוא השיא של החייך כפי שרצית לחיות אותם כרגע. ואז נשאלת השאלה, כמה את בעצם קרובה ברגע זה של חייך לשיא של הסולם? ואז מסתבר שישראלים ממקמים את עצמם יחסי די גבוה. עכשיו, תראי מה יפה בשאלה הזאת, נקרא life assessment, זה בעצם הערכה כללית של החיים. אם אני אומר לך רגע, תסתכלי על החיים שלך ותעשי רגע זום אאוט, כמה בסך הכל את ממוקמת, אז את לרגע שוכחת את אתמול ואת ההוא שחתך אותך בכביש ואפילו את ההזקה שהייתה היום, ואת מסתכלת על החיים שלך באופן יותר כללי. וכאן נכנס הסיפור של משמעות ושייכות חברתית וזהות, ופה אנחנו חזקים, ואפילו הייתי אומר באופן פרדוקסלי, שלמרות השנה מאוד מאוד קשה, יש לנו המון דיונים היום על מי אנחנו ומי אנחנו רוצים להיות, ומה אנחנו לא מוותרים לעצמנו, ואם ניקח אושר בתור משהו מאוד, 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 בוא נגיד, פחות הנעתי כזה ורגעי, אז נגיד שאפילו הדיון הזה על זהות עצמית עם כל הבעיות שלו, אפילו יכול לעזור לנו.
מחזק
במובן מסוים את המשמעות. למשמעות, את הזהות, כן. את השייכות שלנו. אז הכל זה שאלה של מה זה אושר, ואני חושב שאם נסתכל מאז אריסטו ועד היום, הרי אומרים שאושר זה תכלית החיים, זה השאיפה האנושית הגדולה, אז אנחנו מבינים אפילו באופן אינטואיטיבי, שלדבר על זה במונחים של הנאות, או במונחים כזה, מה שנקרא קטן מדי, ואין לו את המשקל הסגולי של מה שצריך להיות על אושר, ואני חושב שאם מדברים על זה, אנחנו אפילו יכולים, זה מתחיל להישמע הגיוני, שאנחנו במקום שאנחנו נמצאים. תזכרי שאנחנו חברה מאוד משפחתית, עם הרבה מאוד יחסי חברה.
אז אתה אומר שהדברים כן. שעומדים לזכותנו כנכסים, אלו זוהי המשמעות והקשרים החברתיים, השייכות ו...
כן, תראי למשל, יש ויכוח מאוד גדול, אני לא משנה כרגע באיזה צד של המפת, אנשים רוצים ביטוי חופשי, אנשים רוצים חופש, אנשים רוצים לחיות כמו שהם מאמינים, אנשים רוצים לצמצם את הפער, בין מה שהם מאמינים שצריך לקרות, או מפחדים שיכנסו למרחב להם. כל הדיונים האלה הם דיונים סופר מהותיים, שקשורים לתחושת הביטוי האישי שלי, והמשמעות שלי, והשייכות שלי, וגם היחסי האהבה, שנאה שלנו עם המדינה, שהיא חלק בלתי נפרד מהיומיום שלנו. כלומר, כל הדברים האלה מתנגזים ביחד, והתחושה הזאת היא מאוד מאוד מתכתבת עם אושר במובן העמוק, עם אושר במובן של משמעות. ולכן אם מסתכלים על זה ככה, זה פחות מפתיע. כן. זה פחות, מה שנקרא, פחות, זה יותר עושה שכל והיגיון. בואו נקווה שנצטרך לסבול פחות בשביל לדבר ככה, לא חייבים לעבור טלטלות כאלה חזקות בשביל להרגיש משמעות ושייכות, אבל זה כן מסביר למה אנחנו פה.
וזה לוקח אותי לשאלה הבאה, אז אנחנו מוצאים שיש סיבות מאוד טובות במה, למה אנחנו ממוקמים, איך שאנחנו ממוקמים, ואנחנו כמובן מברכים על כך. ואני שואלת את עצמי, מה אנחנו יכולים לעשות באיך, על מנת שנוכל ליהנות מהמה הזה?
שאלה טובה. אני חושב שקודם כל יש פה עניין של תקווה. תראי, הסכנה תהיה שעם כל הכבוד למשמעות ולסבל, ולשייכות ולזהות ולמאבק, אם אנשים יאבדו את התקווה שלהם, או התקווה תחלש, פה אנחנו גם בסיפור הגדול שלנו, עלולים לראות after effect, וביום יום שלנו, אנחנו לא יכולים לחיות כל היום במצבי קצה. מצבי קצה זה מה שנקרא, זה לא מתכון חיי יום יום. ואנחנו צריך למצוא את הדרך, למרות שאנחנו מאוד אוהבים קצוות, אוהבים סונים, אבל מאוד, אנחנו צריך למצוא את הדרך לאיך אנחנו מקיימים פה את המילה הקלישאתית הזאת שגרה, והשגרה הזאת קשה לה להמשיך להיות אורך זמן שגרה של כל כך הרבה טלטלות ומשברים.
ואם הייתי שואלת אותך, כל אחד בדלת עמותיו, ביום יום, בבחירות הכי פשוטות של היום יום, מה היית אומר היום שצריך לעשות אל מול באמת הקולות הרמים כל כך של הקצוות?
אני חושב שכל אחד צריך להתעסק במוקד השליטה הפנימי והחיצוני שלו, במה הוא יכול לעשות, אפילו מעשים קטנים שיוצאים גבולות עצמו. כי כולנו רוצים לבוא לידי ביטוי, והבן אדם לא יכול להיות מושר בגבולות עצמו. והסכנה שלנו זה להיות באיזושהי תחושה של חוסר עונים, חוסר עונים נרכש כזה, זה לא בשליטתי, אין לי מה להשפיע, שום דבר לא עוזר, לא משנה מאיזה צד את. ובסוף צריך לזכור שזה עוד מעשה קטן, ועוד מעשה קטן, ועוד מעשה קטן, מביא לי שינוי גדול. ואני חושב שאנשים, תמיד נגיד, לא כל כך אוהב תרגילי פסיכולוגיה חיובית, אבל נגיד, סתם, אתן לך דוגמה. לוקחת בן אדם והוא אומר לך, אני לא מרגיש שאני משפיע. הוא אומר, אוקיי, אני מתעקש איתך, קח עכשיו דף ועד ותכתוב לי 20 דברים לפחות שאתה אישית השפעת עליהם שהם קרו. מהקטן עד הגדול. ואת יודעת מה קורה? הרשימה הרבה יותר ארוכה ממה של אנשים נדמה. הרבה יותר ארוכה ממה של אנשים נדמה, באמת. ובסוף תזכור, שצריכים לזכור כל אחד מאיתנו, שיש לנו השפעה. אנחנו מדביקים אחד את השני בפסימיות, באופטימיות, בתקווה, בחיוך, בעזרה, באדיבות קטנה ויומיומית. ואני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה, אנחנו רוצים לזלזל בזה, ואני חושב שזה משהו שאפשר לעשות אותו ביום יום. היום מישהו התנהג אליי מאוד באדיבות, מאוד ריגש אותי. היה לי איזה בעיה עם האוטו, הוא עצר את הכל ובא לדחוף איתי את האוטו, וזה נשמע כאילו מטומטם ומטופש.
ממש לא.
שהתקועה באמצע שום מקום, ואז נזכרתי שלפני חודשיים אני עזרתי למישהו, והוא מאוד התרגש, ואמרתי, לא יודע, לפעמים הדברים הקטנים, וגם זה שעזר לי היום, ואני שעזרתי, לא, אנחנו לא נולדנו ביחד, לא נראים דומים, אבל היה שם איזה רגע כזה.
כן.
ובסוף זה רגעים, זה גם הרגעים האלה, וזה, בוא לא נזלזל ברגעים הקטנים, ואפילו בהמשך למה שאמרנו על אפרופו קצוות, זה דרך לחנך את עצמנו, לסמוך ולהיות גאים ברגעים קטנים. ויש בזה הרבה.
דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, תודה רבה שפתחת לנו צוהר ושפכת אור על האושר, והלוואי ונמצא את הדרך להנות מהמה הזה שהתברכנו בו. תודה ושיהיה שבוע מבורך. ועכשיו אנחנו שמחים לדבר עם עמיחי דנינו, עמית מחקר במרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מחבר הסרט, הספר שבט אחים, שנכתב ביחד עם חן ארצי סרור. ערב טוב לך עמיחי ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
אז באמת אחרי האסון הנורא בתולדותינו, נבט רגע של תקווה, הרוח הישראלית קמה מחדש. כך אתה כותב בספר שבט אחים. אז אם הייתי מבקשת אותך, ונדמה לי שבימים אלו, שהשיח הוא כל כך מקטב, ויש בו כל כך מעט הכלה, הקשבה, לפעמים נדמה לי שאנחנו גם מאבדים את הרצון להתחבר מחדש, אז תספר לנו משהו אופטימי על מה שהעלית בחכתך.
האופטימי הוא שהמבנה של החברה הישראלית והכיתוב והשסעים שנפערים הם מדיניות ממשלתית מכוונת, והיא לא בטעות. ויש פער גדול בין החברה עצמה והתופעות שנמצאות בחברה הישראלית, בעולמות התרבות, הספרות, אפילו היהדות, לבין האופן שבו הממשלה מכווינה את החברה הישראלית. והצד האופטימי פה זה שיש לא מעט פוטנציאל שאפשר לעבוד איתו, והרבה דברים שאנחנו משייכים לחברה הישראלית, למעשה יותר נכון לשייך אותם למדיניות הממשלתית, וזה משהו שאפשר לשנות. כי את החברה הישראלית תהיה קשה לשנות.
ואם הייתי מבקשת אותך לדבר דווקא על הערך של שבט אחים, של אותה, נקרא לזה סולידריות, של אותה אחדות, אז מה מצאת מהלימוד שלך ביסודות שלנו בהקשרים הללו?
הדגש המרכזי הוא שבישראל, למעשה לכל ישראלי יש שתי נפשות. יש נפש שבטית ויש נפש ממלכתית. וכל אחד ואחד מאיתנו, אף אחד הוא לא אפיפיור. זאת אומרת, אף אחד הוא לא מורכב רק מהנפש הזו או רק מהנפש הזו. והשאלה הגדולה היא איזה נפש אנחנו מאכילים. האם את הנפש הממלכתית או את הנפש השבטית. ובכל קבוצה במדינת ישראל יש היבטים ממלכתיים עמוקים שמניעים אותה. לצערנו הרב, המדיניות הממשלתית הנוכחית מתמרצת את האוכלוסיות השונות להגיד אני שבט ולכן מגיע לי יותר תקציבים, יותר משאבים.
אז בוא נדבר רגע, בוא נהדהד קצת את אותם מניעים ממלכתיים. בוא נזכיר לעצמנו אותם.
המניע הראשון הוא המניע החלוצי. בישראל האזרחות היא שונה לגמרי מאשר בכל מדינה מערבית מתוקנת. בדרך כלל במדינות מערביות האזרחות היא מערכת היחסים בין הפרט לבין המדינה, שבדרך כלל מתחילה ונגמרת בתשלום מיסים ובכך שהאזרח מציית לחוק. בישראל כל אחד ואחד מאיתנו נדרש להקריב הרבה יותר, גם בשירות הצבאי, גם בשירות המילואים, גם לעתים במגורים, באזורי הספר, ובעוד מקומות שונים ומשונים, וההקרבה הזאת היא חלק מהותי מהאזרחות שלנו, כי אם אנחנו לא נקריב, אם אנחנו לא נהיה חלוצים, מדינת ישראל תפסיק להתקיים. היא לא מדינה שיכולה להיות בנויה רק על שכירי חרב, ועל תשלום עבור שירותים מקצועיים שנותנים האזרחים. ואת זה ראינו בשביעי באוקטובר בגדול.
לגמרי. גם בחברה, גם בכוחות הביטחון וגם בחברה האזרחית, שכל אחד הרגיש שהוא צריך לעשות משהו למען הכלל. בוא נסתכל קדימה, דווקא מהמקום שבו התבוננת. אתה אופטימי לגבי העתיד?
אני בעיקר חושב שאם לא נעבוד בזה, זה לא יקרה. אני לא יודע אם זה אמירה אופטימית או פסימית.
ומה זה נקרא לעבוד בזה?
אם אנחנו לא נעבוד בלפתח שפה ישראלית חדשה, אנחנו לא עדכנו את השפה הישראלית שלנו. אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם בספר זה שישראל נקטה בתחילת הדרך בקור ההיתוך. ואיפשהו בשנות ה-70, כתוצאה מטראומות שונות, וחלק מסיבות גם מאוד מוצדקות, היא נטשה את כור ההיתוך ואמרה, מעכשיו אני לא אגדיר מהי הישראליות, אלא אני אתן לכל שבט להגדיר בעצמו כיצד הוא רואה את הדברים. האסטרטגיה הזאת הייתה נכונה לשעתה, אבל יש בה גם בעיה אינטלקטואלית חמורה, כי בסופו של יום אנחנו הפקרנו את העיסוק בשאלות היסוד של הישראליות, שאלות שהיו הבסיס לאקדמיה הישראלית בתחילת דרכה, לחברה הישראלית בתחילת דרכה, לספרות העברית בתחילת דרכה.
אתה יכול לתת דוגמה לשאלת יסוד כזו?
מהי ספרות עברית? במה היא נבחנת מספרויות אחרות? כיצד ההיתוך בין מזרח למערב שמתרחש במדינת ישראל הוא ייחודי ושונה מאשר מה שקורה במדינות אחרות? כיצד ניתן לשלב את סיפור יהדות ספרד והמזרח בתרבות הישראלית? מה צריך לשנות במונחי היסוד שלנו, ציונות, יהדות, דמוקרטיה, לאור התפיסה של היהדות הזאת? כיצד הסיפור הערבי והמורשת הערבית, שהיא מורשת של חלקים רבים ונרחבים מאזרחי ישראל, שפשוט נמחקה לאורך השנים, וכיצד היא יכולה להיות גשר בין ישראל למדינות האזור, ובין האזרחים היהודים לבין האזרחים הערבים. שאלות כאלו שהיום אמורות להיות ביסוד מערכת החינוך הישראלית, ביסוד תוכנית הלימודים ובהשקעה משמעותית של מחקר אקדמי, והם נזנחו.
כן. יש, הרי בכל זאת חלף איזה פרק זמן, מהרגע שכתבתם את הספר ועד לאן שהגענו, יש משהו בתוך התהליך שאנחנו עדיין עוברים, שאתה רוצה להגיד משהו לגביו?
שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד קשה, שיקח לנו הרבה זמן להבין, להקל את מה שאנחנו עוברים, וחלק מהתהליך הוא הזמן שצריך לעבור, ולא באמת ניתן להאיץ אותו. זה החלק העצוב בסיפור.
והחלק כי מה? כי אנחנו צריכים ללכת עד הקצה כדי שנהיה מסוגלים לעשות את התיקון? זה מה שאתה אומר?
כי אנחנו צריכים לחפור לעומק ולהגיע לשאלות יסוד שהרבה זמן הדחקנו, ויקח לנו זמן עד שאנחנו נעזור את האומץ הראוי כדי שנוכל לעסוק בהם. וזה תהליך ארוך ומורכב. אני אולי אגיד בתמצית שהטרגדיה של החברה הישראלית היא שבעוד שבעבר הייתה הקבוצה החילונית שאמרה לשאר השבטים, תשמעו, אני אוביל ואתם תקבלו את ליטרת הבשר שלכם, אתם רוצים חינוך ממלכתי דתי עם יותר תקציבים, תקבלו, אתם רוצים פטור מגיוס, תקבלו, אתם רוצים מסלול תורתו אמנותו, תקבלו, והסיפור הזה נגמר. הקבוצה הזאת כבר לא יכולה להוביל את החברה הישראלית יותר. אחד, היא קטנה הרבה יותר מבחינה, מה לעשות, הדמוגרפיה הטייט שלה. והשני זה שהקבוצות האחרות בחברה הישראלית כבר לא מוכנות לחוזה הזה. והטרגדיה היא, זה שאין לנו קבוצה שתחליף את הקבוצה הזאת. כלומר, אין קבוצה הגמונית אחרת, יהיה זה המסורתיים, הדתיים, שיכולים להגיד, אנחנו נוביל. כי גם הדמוגרפיה והרצון שהקבוצות האחרות פועלות גם לגביהם. ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה או שאנחנו נדע להוביל במשותף, ונדע לקיים דיאלוג משמעותי ליצירת חזון ישראלי משותף אמיתי בין אוכלוסיות שונות במדינת ישראל, או שהקיום הישראלי יהיה בסכנה ואיום ממשי.
מה השאלה הראשונה שאם היינו, אם הייתי שואלת אותך, מפקידה בידך את המלאכה הזו, מה השאלה או הנושא הראשון שהיית שמה למדוכה?
השאלה הגדולה היא, מהי ציונות? כלומר, למה אנחנו פה? מהי אותה חברת מופת שאנחנו רוצים להקים? מה נדרש בשביל אותה חברת מופת? הן בהיבטים החומריים והן בהיבטים הרוחניים? ואיך ההשקעה הממשלתית והמדיניות הממשלתית צריכה לממש את אותו חזון?
כן. בכל זאת נסכם באמירה אופטימית?
אני חושב שאנחנו ראינו מהשביעי באוקטובר כוחות ישראלים של, הם כנראה מהמובילים בעולם בהיבט האקטיביסטי שלהם, החל אגב מההתנגדות לרפורמה המשפטית, בלי להיכנס כרגע לשאלה מי בצד של מי, אבל אלו ללא ספק אנרגיות אזרחיות שלא ראינו באף מקום אחר בעולם, וכמובן האנרגיות ההתנדבותיות והחלוציות שעלו פה החל מהשביעי באוקטובר, וזה חומר הגלם שלנו, ועם זה אנחנו נעבוד ועם זה ננצח.
תודה רבה, עמיחי דנינו, עמית מחקר במרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מחבר הספר שבט אחים. תודה רבה שהיית איתנו, והלוואי ונצליח למצוא את הדרך בתוך המבוך שבו אנחנו נמצאים. שיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך, ותודה רבה לך, יהודית.
תודה. ואנחנו כמעט מעניין לעניין באותו עניין, ועכשיו אנחנו שמחים לדבר עם שני נצר, מורה ומלווה לנשים וזוגיות, והטריגר לדבר עם שני הוא פוסט שעלה במרשתת, וברשות, ואני אקריא. ערב טוב שני, ותודה רבה שאת איתנו, ועל מנת לפתוח את השיחה ברשותך, אני אקריא כמה פנינים, לא בלשון סגי נאור, אלא לגמרי אמיתי, ממה שבחרת לשתף. ואת כותבת כך, אני קמה כל בוקר, לפיד שיש בו לא מעט הוראות, תסרבו, אל תשלחו את הבנים, תהיו ככה, תהיו כאלה, איך אתם לא מבינים, איך נותנים יד. את מה שאני כותבת עכשיו, אני כותבת לא למי שכותב דברים אלה, אלא למי שקורא ונחלש ומתבלבל, ואולי יכול לעזור לו, עולה קצת, ולא, זה לא פוסט פוליטי, אפילו לא טיפה. הדרך שלי לדעת עם מה שאני קוראת הוא אור או חושך, זה לא להסתכל רק על התוכן, אלא גם על הצורה ועל התדר, עם מה שנכתב הוא שיפוטי, מביא אמת אחת שברורה לו כאמת אבסולוטית, אין בו מורכבות ותמונה רחבה, הוא לא מעורר למחשבה, אלא יודע עבור אחרים ובעיקר אומר להם מה לעשות. אני ראשית אני רוצה להגיד לך שאני מזדהה, אני מניחה, בואי נתחיל. מהם התגובות שקיבלת על מה שכתבת?
האמת שרוב התגובות ככה ממש נגעו בי, באמת מהתעודה שזה קיבל, רוב התגובות זה היו ממש פועדות וככה מאוד, הרגשתי ממש השתוקקות ככה לכל כזה שהוא באמת קול יותר של, של תקווה ואיזשהו חיבור לתודעה יציבה של, של בחירה, ולא ככה להשתחס עם הקולות של הפחד וההשתרדות והידענות והכוחנות שככה מאוד מפוצים עכשיו. ואני רוצה להגיד לך שאני כתבתי דברים כאלה בעבר, והם לא קיבלו כזאת תעודה, והיה משהו כל כך מעודד בלראות את זה, כי אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו קצה באמת, וככה אפשר להיכנס למשקת, וככה ממש לקבל הדף כזה של ייאוש מאוד מאוד גדול, אבל דווקא הקצה הזה מביא אותנו למקום שבאמת אנחנו, אני ככה מרגישה, שאנחנו מבינים שאי אפשר, אי אפשר לתת לעצמנו להיסחף בלי בחירה עם כל מה שקורה, כי זה פשוט סכנה לעצמנו, קודם כל. אז רוב התגובות באמת היו מאוד מאוד אוהדות, מאוד התרגשתי גם שמרב לשם גונן הגיבה לפוסטים מבחינתי ממש באמת אורים ותומים של, של התודעה הזאת. והיו גם כאלה שלא הסכימו איתו, וזה בסדר, נמכר להם.
כן.
זה ככה מבחינת
התגובות. בסוף את אדם פרטי שבוחרת להדהד לשם שינוי איזה מסר שמנסה לייצר תדר אחר, ואני לא יכולה לצפות ממך לשנות פה את המצב, אבל אם הייתי שואלת אותך, מה לדעתך כל אחד מאיתנו צריך לעשות על מנת להדהד את התדר הזה, או אפילו לקיים אותו, כי הרי אני חושבת שהתעודה נובעת מכך שהקול הזה הוא לא מספיק נשמע.
נכון, אבל אני חושבת שבאמת התעודה שהוא קיבל הקול הזה, גרמה לי להבין שבעצם בגלל שהקולות הקיצוניים הם פשוט מאוד קולניים, ואנחנו בעצם לא רואים שהרוב הוא לא כזה, והרוב דווקא באמת כן מעוניין בקול הזה. ואני חושבת שיש לנו השפעה מאוד 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 גדולה. כל אחד, קודם כל עם עצמו, באמת בבחירה שלו, מה הוא מכניס לתוכו. האם אני מאפשרת לכל תוכן להיכנס אליי, או שאני בוחרת, כמו שאני לא מכניסה לעצמי אוכל מקולקל, אני בודקת, קודם כל, האם זה אור או חושך. אני לא מקשיבה רק לתוכן, אלא באמת לומדת להקשיב עם הלב. זה ככה מאוד מעניין, אבל בפרשה שהייתה, אז מדובר על בניית המשכן על ידי חכמי וחכמות לב. והרבה מוזכרות שם אנשים שהם חכמות לב. אני חושבת בחוכמת הלב הזאת, שהיא באמת יודעת להקשיב לא רק לתוכן, אלא לתדר של הדברים. ולהרגיש האם מה שנאמר פה הוא מחליש או מחזק. האם הוא מפריד או מחבר. זאת חוכמה שככה היא מאוד מאוד נחוצה עכשיו, והיא יכולה לאפשר לנו להישאר בעצמאות, ובאמת לשאול, לא ללכת עם הסחף של ההישרדות והפחד, אלא להיות אוטונומיים, ובאמת לשאול את עצמנו בכל רגע, זאת השאלה שאני שואלת את עצמי, כל הזמן, איך אני מוסיפה אור? איך אני מוסיפה אור? אני רואה פוסט שלא מצחן בעיניי, אני שואלת את עצמי, האם עכשיו התגובה הזאת היא תוסיף אור? ענו לי לפוסט כאלה שמאוד התנגדו, וענו בצורה שהיא לא תמיד הייתה לי נעימה. שאלתי את עצמי כל רגע, איך אני מוסיפה פה אור? איך אני מהווה דוגמה למה שאני רוצה להביא? אני יודעת בוודאות שלכל בחירה קטנה כזאת באור, יש השפעה עצומה ברמה של התודעה הקולקטיבית. ומה שאנחנו עושים אפילו בחדרי חדרים, בתוך הבית, בכל בחירה עם בני המשפחה שלנו, אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה מוסיף אור איך שאני מגיבה עכשיו, או מה שאני עושה עכשיו, כשאני הולכת לסופר, ואני מאירה פנים למישהו, אני מוסיפה אור, כשאני לא צופרת בכביש, אני מוסיפה אור. כל בחירה הכי קטנה יכולה להוסיף אור שבאמת יכול לשנות פה עולמות. ואנחנו, אני לא בטוחה שאנחנו מספיק מודעים, להשפעה שלנו.
והשינוי המרכזי זה באמת, זה מה שמתחולל בקרבנו, כי זה בסוף מה שאנחנו מוציאים החוצה. אז כמו שאמרת, ההחלטה הזאת להרבות אור, עוד לפני שהיא למען הכלל, היא קודם כל למען נפשותינו.
היא שומרת אלינו, אני חוויתי את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, באמת עם הבנים, שהבנים שלי הלוחמים, שפשוט כאילו כל כך קל להיכנס באמת לחרדות מאוד מאוד גדולות, בתוך מציאות כזאת, וההחלטה הנחושה שלי, לדבוק באור, וההד שגם קיבלתי מהם, כמה הם מרגישים את זה, שאני לא מפילה עליהם את הדאגה, אלא הם מרגישים את האור הזה שנמצא כרוח גבית, הייתה בשבילי באמת מכוננת, ואני ממשיכה בזה, כי אני רואה כמה, החוזק הפנימי הזה הוא קודם כל שומר עליי, על הקרובים שלי, וגם משפיע על השאר.
כן. שני נצר, מורה ומלווה לנשים וזוגיות, אבל היום בשבילנו היא שופר לכל אחר, תדר אחר, שמאוד מאוד נדרש בימים אלו. אז תודה רבה על הדברים, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן, תודה לך.
ועכשיו אנחנו משתדלים מדי שבוע לתת במה, להדהד ולסייע למי שעושים למען האחרים, ולהיות, ומהבחינה הזאת לסייע, להיות לעזר לאותם אנשים. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם אורית אילון פרידמן, אלוף משנה במילואים, מנכלית אילן, מחר, ה-24 במרץ 2025, יתקיים יום ההתרמה הארצי לעמותת אילן, תלמידים מבתי הספר התיכוניים יצאו להטרים מדלת לדלת עבור ילדים ובוגרים עם מגבלה פיזית. ערב טוב אורית יקירתי ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, ואני נרגשת מאוד לעלות לשידור איתך.
תודה רבה. אז אולי נתחיל קצת בלדבר על עמותת אילן, מי הם הלקוחות, מה הם השירותים שאתם מעניקים ברוחב לב?
אז קודם כל תודה על הבמה, ואני באמת אספר שעמותת אילן היא מהעמותות הוותיקות בישראל, למעלה מ-70 שנה. פועלת למען אנשים, ילדים ובוגרים עם מוגבלויות פיזיות. צמחה אי שם בשנות ה-50 עבור ילדי הפוליו, אבל מאז באמת הלכה והתרחבה. ילדי הפוליו גדלו, אבל אנחנו היום מעניקים שירות לכל המוגבלויות הפיזיות, בין אם הם מלידה, בין אם הם מהלך החיים, ילדים, בוגרים, ופועלים בכל רחבי הארץ.
והרעיון הוא בתוך הקהילה, תוכניות שיקום והתמודדות בתוך הקהילה.
בתוך הקהילה עצמה, בסניפים השונים שיש לנו מקריית שמונה שבצפון עד אילת, ובהרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ, ולצידם גם מרכזי שיקום וספורט יהודיים, יש לנו מעון דיור, ויש לנו מרכזי יום שיקומיים, יש לנו מרכזי תעסוקה, אז יש גם בקהילה וגם במקומות שונים ברחבי הארץ, יש מרכזים שאפשר להגיע אליהם לפעילות במהלך הימים. אחד הדברים שהם השופרות הכי ידועים, ובעיקר זכו לעדנה בשנה האחרונה, זה כל מה שקשור בספורט. אז ההישגים בספורט הפרלימפי, האולימפיאדה שהייתה השנה, עם 6 מדליות של ספורטאי אילן מתוך כל ה-10 של מדינת ישראל, אז באמת אבן שואבת, והרבה מאוד ילדים ובוגרים מתעניינים יותר. הנה בדיוק עכשיו, ממש עכשיו, אנחנו פותחים את קבוצת השחייה של אשקלון, כי פתאום זה מעורר עניין, ולנו חשוב מאוד שילדים ובוגרים בכל מקום בארץ ידעו שזה אפשרי, ודרך הספורט לצורך העניין אפשר להגיע גם לקבוצת השווים, וגם שיקום, וגם להגיע להישגים פרלימפיים, אבל לא חייבים, אפשר גם סתם ליהנות. באותה מידה גם פעילויות תרבות, להקות מחול, קבוצות צילום, כאמור גם לילדים וגם לבוגרים. ולכל מקום בארץ אנחנו מתאימים את מה שבאמת האוכלוסייה רוצה וצריכה באותו אזור.
ואת רוצה להגיד משהו על יום ההתרמה?
אני אשמח מאוד. ראשית אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל בתי הספר שמשתפים איתנו פעולה, וגם אפשרו לנו לבוא להציג את הסיפורים האישיים של האנשים שעבורם אנחנו פועלים. ואחרי שהם למדו את הסיפורים האישיים, הם באמת יצאו מחר להטרים ברחבי הארץ. לצידם הרבה מאוד מתנדבים, עשרות רבות של מתנדבים, יפתחו גם דוכנים בקניונים וברחבי הערים השונות, כדי שבאמת נוכל להמשיך ולפתח עוד ועוד פעילויות, גם במקומות בארץ שאנחנו לא נמצאים בהם, וגם פעילויות חדשות לאנשים שמעוניינים בדברים חדשים. AI היום וכולי, אנשים רוצים
לגמרי. אז זה המקום לקרוא לכולם ולבקש לפתוח את הלב ולהשיא תרומה לפעילות ענפה וחשובה מאוד, שבאמת באמצעותה אנחנו מצליחים לחבק לחיקנו את אותם אנשים שלפני הרבה מאוד שנים היו מבודדים מהחברה, וככל שתהיינה יותר פעילויות כאלה, אז אנחנו נצליח לחבר אותם גם לחיים וגם לקהילה.
תודה, אני רוצה יהודית ברשותך, אני מנצלת, כי אני יודעת כמה שאת באמת מפיצה ככה את הצדק החברתי, גם לומר שיש לנו מוקד למיצוי זכויות, שפועל חלוטין, נותן שירות חינמי, וחשוב לנו מאוד שאנשים ידעו, אם יש איזושהי סוגיה סביב מיצוי זכויות מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו פועלים גם בשדה הזה של המדיניות והזכויות.
יפה מאוד. אורית יקירתי, יישר כוח גדול, שיהיה בהצלחה, ותמשיכו לעשות את עבודת הקודש הזו. אנחנו מצדיעים לכם.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ואנחנו עכשיו עם דבורה שלנו. ערב טוב, דבורה יקירתי, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
בסדר, שיהיה לנו שבוע מבורך.
אמן.
ואת מביאה לנו השבוע חידושים למען בריאות הציבור.
נכון. ואני באמת גאה לספר, וכל הכבוד לאלביט, שלקראת סוף שבוע שעבר התכנסו עשרות מעובדי אלביט, שהיא החברה הביטחונית הגדולה בישראל, והם התכנסו עם פצועי צהל ומומחים מבית החולים שיבא, ליומיים מאוד אינטנסיביים, שהיוו אירוע C, אחרי חודשים ארוכים שהם עמלו ועבדו, והמטרה הייתה לפתח פתרונות טכנולוגיים חדשים, אשר יסייעו לפצועי צהל להתמודד עם הבעיות הנפוצות ביותר, כמו למשל כאבי פנטום עבור קטועי גפיים, שיקום נוירופסיכולוגי לפציעות ראש וראייה, ומערכת מיוחדת למטפלים לביצוע בדיקה נוירולוגית ואבחון. הצוותים הורכבו ממהנדסים כמובן, אנשי פיתוח, צור, מנהלה מכל החטיבות והתחומים. סך הכל הוצגו בפני ועדת שיפוט 15 פתרונות, פורצי דרך. הפרויקט נעשה בשיתוף בית החולים המשולה השיקומי, המשולה בשיבא תל השומר, שהוא אגף השיקום במשרד הביטחון ועמותת ריסטארט. בצוות השיפוט גם לקחה חלק הגברת מיכל הרצוג, הרצוג, אשת נשיא המדינה. אלביט מערכות, למי שלא מכיר, היא מפתחת ומייצרת עשרות פתרונות טכנולוגיים.
והרעיון הוא שמכל הרעיונות הללו גם יקחו משהו ליישום ויפתחו.
שאלה מצוינת כרגיל. הם פיתחו, ניתן כמה דוגמאות, פסנתר עם חיישנים, שהוא מגרה את האצבעות לבדיקה נוירולוגית. למשל חיישן שמעביר פולסים חשמליים לאזור הגדם ומייצר למוח תעתוע שמשבש את הכאב. ואפליקציה שאוגרת דאטה על רמת הכאב וטריגרים ומציעה מהלכי מיינדפולנס להרגעה. ועוד שיטות, כי מי שלא יודע, לא כולם יודעים מה זה מיינדפולנס, אבל כן. רק מהמילה כבר אפשר להבין מייד. ועוד שיטות, ובאמת אני חושבת שזה, את יודעת, יש כל כך הרבה פצועים שנפצעו קשה וקטעו להם רגליים, ושפו גדול מאוד לאלביט ושיבא על השיתוף פעולה, שיעשה להם טוב, כי באמת זה האור, מה שנקרא, בקצה המנהרה.
תודה רבה דבורה, הלוואי וירבו עוד ועוד מיזמים כאלו, ובאמת יניבו איזה חיבור של לב גדול עם ראש גדול.
ותודה אז, רבה על הבמה.
תודה רבה לך, שיהיה שבוע מבורך. ביי ביי.
תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
ראשית, אני רוצה להגיד לך תודה שאנחנו מקדימים לדבר על פרשת השבוע כבר ביום ראשון. אתה יודע, כולם מגיעים לזה ביום חמישי, ואנחנו ככה פותחים, זה מלווה אותנו כל השבוע.
נכון.
אז כן, אז מה יש לנו בפרשה?
אנחנו מסיימים את ספר שמות.
ובסיומה חזק חזק ונתחזק.
לגמרי, אנחנו קרוקים לחיזוקים האלה כנראה. אבל רגע לפני, יש את הנקודה ששמתי לב, במהלך כל ספר שמות, יש שורש אחד שלא מופיע, והוא הולך להופיע הרבה ויקרא, והוא השורש תמה. תת ממאלף. זאת אומרת, אין תומה, היא רק תגיע בהמשך. מה הרעיון? לדעתי יש פה רעיון עמוק, והוא שאנחנו עסוקים בהקמת המשכן. וקודם כל מקימים את המשכן. קודם כל תחילים בטוב. אחר כך נטפל בכל שאר הדברים. וקצת מזכיר לי את פסח שאנחנו גם אליו צריכים להתחיל ככה להתכוונן, שהדבר הראשון שאנחנו עושים זה קדש. נכון? זה,
כן.
זה הסימן הראשון. ואחר כך יש רוחץ, ואנחנו הולכים לרחוץ את הידיים, שאולי מלוכלכות קצת. וזה בעיניי נותן איזושהי מחשבה, שלפני הכל אנחנו צריכים לדבר על מה טוב, מה נכון. בואו נתחיל קודם כל בליצור אמון, אחר כך נטפל בכל שאר הדברים הבעייתיים. ככה זה המחשבה שאת לוקחת אותי, כי ממש היום אנחנו עסוקים כל הזמן באי אמון. נכון, הרי זה הנושא עכשיו. הוא לא מאמין בזה, והוא לא מאמין בזה. אני חושב ש...
אני מתקשה למצוא את מי מאמין במי.
זה לדעתי יסוד הכי גרוע והכי נורא. שאין אמון, אי אפשר לתקן. קודם כל צריך אמון, קודם כל צריך להתחיל מהטוב. סור מרע איך? על ידי עשה טוב. נתחיל מאיזשהו משהו טוב, כמו פה. קודם כל עושים את המשכן. היה חטא העגל, היו הרבה דברים. נגיע לכל שאר העבירות והבעיות, ומה לא בסדר אצלו, ומה לא בסדר אצלם. קודם כל צריך להתחיל מלבנות אמון מחודש. לבנות את הטוב, את המשכן, אחר כך נטפל בכל הדברים הרעים. נתחיל מהקדש, אחר כך נטפל ברחץ. זה ככה מחשבה, אני אומר את זה בכאב, כי בעיניי זה היסוד המשבר העצום שיש אצלנו היום. פשוט אנשים איבדו אמון. אולי הם נתחיל, בוא ניתן צ'אנס. אל תחכה שיתנו לך אמון. תיתן אתה אמון בצד האחר. תן צ'אנס. אולי אחר כך נוכל גם לטפל בכל שאר הדברים. זו מחשבה שלוקחת אותי ככה בסוף הספר שמות, ונדמה לי שאנחנו זקוקים למחשבה הזאת.
כן, לגמרי.
כמו בזוגיות, כשאין כבר אמון, אז אין מה לבנות. אבל כשיש בסיס של אמון, נוכל להתגבר על כל הפערים וכל הקשיים שיש בינינו.
מה אני אומר? הלוואי, אמן ואמן.
אנחנו ניצור בתוכנית שלנו אי של אמון. אחר כך
נעשה
את כל
השאר. בדיוק. הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה כרגיל, כל כך הרבה דברי טעם. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ושקד וולפין אחראים על השידור, וגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, ועם הרבה יותר חדשות מבורכות. שבוע טוב.